שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השנייה בעמוד א', נלמד עד השורה הרביעית בי' ב' עמוד א', השיעור היום יהיה 13 דקות. אחרי שאתמול דיברנו על המקור לדין של חזקה, היום הגמרא עוברת לדבר על המקור לדבר דומה, וזה הדין של רוב. מה המקור לזה? שולחים אחרי הרוב. עכשיו, כבסיס לסוגיה, הגמרא מבדילה בין שני סוגים של רוב. יש רובה דאית הקמן, רוב שיש לפנינו, ויש רובה דלית הקמן, כלומר, רוב שאין לפנינו. מה הכוונה? אז נראה קודם דוגמאות לשני הסוגים, ואז ננסה להבין את ההבדל. אז רובה דאית הקמן זה למשל כשיש 9 חנויות שמוכרות בשר כשר, וחנות אחת מוכרת בשר טריפה, ומצאנו חתיכת בשר בשוק, וברור לנו שזה מאחת מהחנויות, אנחנו פשוט לא יודעים איזה, אז אנחנו הולכים לפי הרוב ואומרים שזה כשר. זאת הדוגמה לרובה דאית הקמן. רובה דלית הקמן זה למשל שאנחנו אומרים שקטן יכול לייבם קטנה, אפילו שיש סיכוי שכשהם יגדלו יתברר שאחד מהם היה סריס ואז היה אסור לייבם, בכל זאת לא חוששים לזה, כי רוב האנשים בעולם הם לא סריסים, אז סומכים בזה על הרוב, זה רובה דלית הקמן. אז עוד פעם, רובה דאית הקמן זה שיש בשר ומתלבטים מאיזה חנות זה יצא, רובה דלית הקמן זה שאנחנו אומרים שהקטן או הקטנה הזאת מן הסתם הם לא סריסים, כי רוב העולם לא סריסים. עכשיו, מה ההבדל העקרוני בין שני סוגי הרוב? אז אפשר לדבר על זה הרבה, ננסה כאן להגדיר את זה בצורה קצרה, ונאמר שברובה דאית הקמן הדבר שמסופק, כלומר חתיכת הבשר, ברור לי שיצא מאחת משתי קבוצות, או מהקבוצה הגדולה או מהקטנה. אני רק מתלבט מאיזה קבוצה יצא, אז אני אומר שיצא מהקבוצה הגדולה יותר, כי הולכים לפי הרוב. זה רובה דאית הקמן, הרוב נמצא לפנינו, ואני אומר שהוא יצא משם. לעומת זאת, ברובה דלית הקמן, כמו במקרה של הקטן, שמן הסתם הוא לא יהיה סריס, זה לא שאני אומר שיש בעולם קבוצה של הלא סריסים וקבוצה של הסריסים, והקטן הזה יצא מהקבוצה של הלא סריסים. הרי הקטן הזה לא יצא משום קבוצה, זה לא שהוא היה שייך לאחת מהקבוצות ואני פשוט לא יודע מאיפה הוא יצא, אלא הקטן הזה הוא עצמאי, אני רק מתלבט לגביו ספציפית האם הוא יהיה סריס או לא, ואני אומר כמו שרוב האנשים לא סריסים, מן הסתם גם הוא לא יהיה סריס, אבל זה לא שהוא שייך לקבוצת הלא סריסים, כי אין קבוצה כזאת, אלא זה יותר ברמה של הסטטיסטיקה, שיותר מסתבר שהוא לא יהיה סריס מאשר סריס. אז שוב, ברובה דאית הקמן יש כאן רוב שנמצא לפנינו, והדבר המסופק אני אומר שהוא יצא מאותה קבוצה של הרוב. ברובה דלית הקמן אנחנו לא אומרים שהפרט שייך לקבוצת הרוב, כי אין קבוצה כזאת, אלא אנחנו מסתכלים על כל הפרטים ואנחנו אומרים כמו שרוב הפרטים הם כאלה, בטח גם הפרט הזה הוא כזה, אבל הוא לא שייך לקבוצה שמאחדת את אותם פרטים. עכשיו, למה ההבדל הזה בין שני הסוגים של הרוב משנה? זה משנה כי אומרת הגמרא שלרובה דאית הקמן כבר יש לנו מקור. הרי כתוב בתורה לגבי פסיקת הלכה בסנהדרין אחרי רבים להטות, ושם מדובר ברובה דאית הקמן. למה שם זה רובה דאית הקמן? כי שם לא מדובר על סטטיסטיקה, אלא יש שתי קבוצות של דיינים, אחת גדולה ואחת קטנה, ואנחנו אומרים שהקבוצה הגדולה גוברת על הקבוצה הקטנה. זה בסנהדרין, אז באופן קצת דומה, אמנם צריך להבין את זה קצת יותר, אבל גם כשמצאתי חתיכת בשר, היא שייכת או לקבוצה הגדולה או לקבוצה הקטנה, אז אנחנו הולכים לפי הקבוצה הגדולה. אז לרובה דאית הקמן, כלומר שהקבוצה של הרוב לפנינו והיא גוברת, לזה כבר יש מקור מאחרי רבים להטות. כל הנושא שלנו היום זה מה המקור מהתורה שגם הולכים לפי רוב של לית הקמן, כלומר לפי ההסתברות הסטטיסטית. אז עד כאן בעצם הפתיחה, הסברנו את שני סוגי הרוב ואמרנו שאנחנו מחפשים מקור לסוג השני, כלומר לרובה דלית הקמן. בעניין הזה אנחנו נראה בגמרא 10 מקורות שתשעה מתוכם מביאים לנו מקרים שבהם אין אפשרות לבדוק האם דבר מסוים הוא טרפה או לא, ואנחנו מניחים שזה לא טרפה כי אנחנו סומכים על הרוב שהם לא טרפה. זה העיקרון של 9 מקורות מתוך 10 המקורות שנראה. ועכשיו נעשה חלוקה נוספת, וזה בין בהמה לבין אדם. כלומר, 7 מקורות יהיו ממקרים שבהם סומכים על הרוב לזה שבהמה היא לא טרפה, ועוד 2 מקורות לגבי בני אדם שגם בהם סומכים על הרוב שהם לא טרפה. בנוסף לזה, לגבי בני אדם נראה בהמשך עוד סוג של רוב. אז זאת החלוקה הכללית של המקורות, יש לנו 7 בבהמות ועוד 3 בבני אדם, ועכשיו בתוך הקבוצה של הבהמות נעשה עוד חלוקה, וזה 3, 3 ו-1, נתחיל בשלישייה הראשונה. אז אנחנו מתחילים בשלישייה הראשונה של המקורות מבהמה, וזה 3 מצבים של קורבנות שבהם אחרי השחיטה אין אפשרות לבדוק האם זו טריפה או לא, ובכל זאת מקריבים, אפילו שאסור להקריב טריפה, אלא למה מקריבים? כי סומכים על הרוב. מה הם אותם מצבים שבהם אי אפשר לבדוק? אז 2 מצבים זה הראש של קורבן עולה והראש של קורבן פסח. בשניהם את כל סוגי הטריפות אין בעיה לבדוק, אפשר לפתוח ולהסתכל אחרי השחיטה, אבל בשביל לבדוק האם יש נקב בקרום של המוח שגם זה עושה טריפה, אי אפשר לבדוק. כי הרי בקורבן עולה צריך לנתח את הקורבן לנתחים ולא את הנתחים לנתחים, והראש נחשב נתח אחד, אז לא חותכים אותו עוד, אז ממילא אי אפשר לבדוק מה יש בפנים. ואותו דבר בקורבן פסח, כתוב ועצם לא תשברו בו, אז אי אפשר לפתוח את הגולגולת בשביל לראות האם יש נקב. אלה שני מצבים ראשונים, ומצב שלישי זה העלייה של הכבש, שמקריבים את זה בקורבנות שאוכלים אותם כמו שלמים. גם את העלייה, שזה בעצם החלף שסביב הזנב של הכבש, אי אפשר לבדוק האם חוט השדרה שבתוכו נקרא, שגם זה גורם לטריפה, כי אסור לפתוח את העלייה, כי הרי כתוב העלייה תמימה, כלומר שצריך להקריב אותה כשהיא תמימה ולא לפתוח אותה. אז אלה שלושה מצבים ראשונים שבהם אי אפשר לבדוק האם זה טריפה, ובכל זאת סומכים על הרוב. אז הנה שלושה מקורות לזה שסומכים על הרוב. אז עד כאן השלישייה הראשונה של המקורות מבהמה, אבל את שלושת המקורות האלו הגמרא דוחה בצורה דומה, והיא אומרת שזה לא נכון, ובאמת במקרים האלו כן אפשר לבדוק ולא צריך להסתמך על הרוב. למה אפשר לבדוק? אז לגבי הראש של קורבן עולה ועלייה של הכבש, הגמרא אומרת שמה שאסור זה אם מפרידים את זה לגמרי. אבל כל עוד לא מפרידים לגמרי את הגולגולת ואת העלייה לשני חלקים נפרדים, אז אין בעיה וכן אפשר לבדוק. ולגבי קורבן פסח, אמנם שם אי אפשר לשבור את הגולגולת, אבל אפשר לקחת גחלים ולשרוף חור ואז אפשר לבדוק. ממילא במצבים האלו אנחנו לא באמת מסתמכים על הרוב, אז ממילא זה לא מקור לדין של רוב, ונעבור לשלישייה הבאה. שלושת המקורות הבאים מבהמה הם מאוד דומים למקורות הקודמים, רק שהפעם לא מדובר בקורבנות ממש, אלא בעגלה ערופה, פרה אדומה ושעיר המשתלח. בשלושתם, למרות שהם לא קורבנות, אסור שהם יהיו טרפה. למה? אז בעגלה ערופה כתוב שהיא מחפרת, אז זה כמו קורבנות. בפרה אדומה כתוב שהיא חטאת, אז זה גם כמו קורבנות. בשעיר המשתלח, הגמרא מביאה שתי סיבות לומר את זה. בהתחלה היא אומרת כי השעיר המשתלח צריך להיות דומה לשעיר השני, אז הוא צריך להיות דומה גם בזה שהוא לא טרפה. זאת סיבה אחת, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, והראשונים מסבירים כי אולי זה צריך להיות דומה לשעיר השני רק במראה, אבל לא בזה שהם לא טרפה. לכן, סיבה נוספת זה שגם השעיר המשתלח צריך להיות ראוי להקרבה, כי הרי כשמביאים את שני השעירים לא יודעים מי אלה השם ומי אלה הזזל, לכן צריך ששניהם לא יהיו טרפה. בכל אופן, עוד פעם אמרנו שעגלה ערופה, פרה אדומה ושעיר המשתלח אסור שיהיו טרפה. עכשיו איך לומדים מכאן? לומדים מכאן כמו בשלושת המקורות הקודמים, שגם כאן בשלושתם אי אפשר לבדוק האם הם טרפה או לא, ואנחנו צריכים להסתמך על הרוב. למה אי אפשר לבדוק? אז בעגלה הערופה כתוב העגלה הערופה, ודורשים שצריך שגם אחרי העריפה היא עדיין תהיה כמו שהיא הייתה כשהיא הייתה עגלה שלמה, כלומר שאחרי העריפה לא יתחילו לפתוח לת הראש ולבדוק, אלא ישאירו אותה שלמה כמו שהיא. זה בעגלה הערופה. בפרה אדומה כתוב ושחט ושרף, כלומר צריך לשרוף איך שהיא מהשחיטה ולא לפתוח לת הראש. ובשעיר המשתלח כמובן שאין אפשרות לבדוק, כי השעיר מתפרק לגמרי בנפילה שלו מהצוק. אז הנה יש לנו שלושה מקורות מבהמות לזה שסומכים על רוב בהמות שהם לא טרפה, מעגלה ערופה, פרה אדומה ושעיר המשתלח, ואת המקורות האלו הגמרא לפחות בשלב הזה לא דוחה. אז עד כאן סיימנו את ששת המקורות הראשונים, הגענו לשורה השישית בעמוד ב', כאן הגמרא עוברת לשלושה מקורות מבני אדם, אנחנו נקפוץ על זה לרגע ונראה את המקור השביעי מבהמה ואז נחזור לבני אדם. אז המקור השביעי מבהמה הזה של רבאשי, זה נמצא בערך ברבע התחתון של עמוד ב'. אומר רבאשי שבעצם לא רק בששת המקרים שראינו עד עכשיו יש בעיה לבדוק האם היא טריפה או לא, אלא גם בכל בהמה של חולין יש דבר שבו אין אפשרות לבדוק ואנחנו צריכים לסמוך על הרוב שהם לא טריפה. למה? כי יכולת של הבהמה ששחטנו היה כבר נקב בוושת וזה עושה אותה טריפה, ואולי כשהשוחט שחט, הוא שחט בדיוק במקום של אותו נקב, כך שאין שום אפשרות לדעת האם היה שם נקב לפני או לא. אז איך זה שבכל זאת אנחנו סומכים על שחיטה ולא אומרים שכל הבהמות הן טרפות, אלא שכנראה אנחנו סומכים על הרוב שהן לא טרפה. זה המקור השביעי לדין שסומכים על הרוב. בזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד ב', סיימנו את שבעת המקורות מבהמה, ועכשיו נחזור לשש שורות מתחילת עמוד ב' ונראה עוד שלושה מקורות מבני אדם. שלושת המקורות מבני אדם הם שלושה מצבים שבהם אנחנו הורגים אדם שפגע באדם אחר, ובזה בעצם אנחנו מסתמכים על רוב. מתי? ברוצח ועדים זוממים, כלומר אם רובן הרג את שמעון, או שרובן ועוד מישהו העידו נגד שמעון שהוא הרג ואז הזימו אותם, אז אם השימון הזה ממילא היה טרפה, כלומר שהייתה לו איזושהי בעיה פנימית שהוא היה מת ממנה תוך שנה, אז לא הורגים את הרוצח ואת העדים זוממים. אז איך בכל זאת אנחנו הורגים את הרוצח ואת העדים זוממים? כי אנחנו סומכים על זה שהנרצח או זה שהעידו עליו לא היה טרפה, כי סומכים על הרוב. אז הנה שני מצבים שבהם גם בבני אדם הולכים לפי הרוב. עכשיו רק בסוגריים נעיר למה באמת כאן אי אפשר לבדוק האם הנרצח או זה שהעידו נגדו טרפה. אז לגבי עדים זוממים זה פשוט, כי הרי אם רק העידו נגדו אבל בסוף הזימו אותם, כלומר הוא עדיין חי, אז ברור שאין אפשרות לבדוק האם הוא טרפה או לא. לגבי הנרצח, לכאורה כאן כן יש אפשרות לעשות לו ניתוח שאחרי המוות, אז לזה הגמרא מביאה שתי סיבות למה לא, את הראשונה היא דוחה. סיבה אחת זה שאסור לנבל את הגופה, כלומר אסור לעשות ניתוח לאחר המוות, אבל את הסיבה הזאת הגמרא דוחה, כי הרי כאן זה פיקוח נפש, כי אם לא נעשה את הניתוח, אז נניח שהוא לא טרפה ונהרוג את הרוצח, אז אולי על ידי הניתוח אנחנו מצילים את החיים של הרוצח. אז לכן זאת לא סיבה טובה לא לבדוק, אז לכן הגמרא מביאה סיבה שנייה, שבעצם כבר הזכרנו את זה מקודם לגבי בהמה, וזה שהבדיקה היא לא תמיד יעילה, כי יכול להיות שבדיוק במקום שבו הוא דקר אותו, שם כבר היה לו חור לפני זה, ולא נדע את זה לעולם. אז הנה אנחנו רואים שלמרות שאי אפשר להיות בטוחים ב-100% שהוא לא היה טרפה, בכל זאת הורגים את הרוצח ואת העדים זוממים, אז מכאן כאמור המקור לזה שכן סומכים על הרוב. אז אלה היו שני מקורות מבני אדם, עכשיו יש עוד מקור שלישי ואחרון בגמרא אגב ומובא ראשון, וזה ממכה אביו ואמו מות יומת. אז כאן לא אכפת לי אם האבא היה טרפה, בכל זאת נהרוג את הבן, אבל מי אמר שזה בכלל אבא שלו? הרי אולי אמא שלו זינתה, ובאמת זה בכלל לא אבא שלו, אז למה אתה הורג אותו? אלא שאתה מסתמך על זה שרוב בעילות אחר הבעל, כלומר מן הסתם לפי הרוב זה כן אבא שלו, ולכן כן הורגים את הבן שהיכה את אבא שלו. אז הנה עוד מקור לזה שסומכים על הרוב. עכשיו רק בסוגריים לגבי המקור הזה, הגמרא מנסה לדחות ואומרת, אולי באמת הורגים אותו רק שברור לנו ב-100% שזה כן אבא שלו, איך זה יכול להיות ברור? למשל, אם האבא והאימא היו בכלא ביחד כשהיא התאברה, כך שאין שם אף גבר אחר, ואז ברור לנו שזה אבא שלו, אז אולי התורה כשאמרה מכה אבי ואימו מות יומת, דיברה על מקרה כזה. זה הניסיון לדחות את התחייה, אבל הגמרא דוחה את התחייה ואומרת שבאמת אין מצב בעולם שיש כזאת סטריליות שאין שום סיכוי שגבר אחר בא עליה, הרי יש את הסוערים ואין אפוטרופוס להריות, כך שבעצם עדיין כן מסתמכים כאן על הרוב. בנוסף לזה אפשר להעיר שלא סביר שהתורה שאמרה מכה אבי ואמו מות יומת דיברה דווקא על מצב שההורים היו בכלא כשהאישה התאברה. אז עד כאן ראינו 10 מקורות לזה שסומכים על הרוב, 7 מבהמה ועוד 3 מאדם, אבל עכשיו, 6 שורות לפני סוף עמוד ב', בא רב כהנה ומקלקל לנו את כל 10 המקורות. אומר רב כהנה, זה נכון שבעשרת המקורות האלו באמת סומכים על הרוב, אבל אולי זה דווקא כי במקרים האלה אין ברירה אחרת, כמו שאמרנו למשל לגבי הוושת, שאין שום דרך לבדוק האם בדיוק במקום שבו שחטו במקרה כבר היה חור בוושת. אבל אולי בדברים אחרים שאותם כן אפשר לבדוק, אז בהם לא נסמוך על הרוב, ולכן למשל בבהמת חולין את שאר סוגי הטרפה כן יצטרך לבדוק. זאת הטענה של רב כהנה, והוא גם הוכיח אותה משיטת רבי מאיר. רבי מאיר, בניגוד לכל השיטה שלמדנו היום, רבי מאיר כן חושש למיעוט לחומרה. עכשיו לפי זה, לכאורה רבי מאיר לעולם לא יוכל לאכול בשר, כי הרי כמו שאמרנו, יש טרפות שאותם אי אפשר לבדוק, כי אולי בדיוק במקום ששחטנו היה חור בוושת. אלא מה נאמר, שגם רבי מאיר שחושש למיעוט, זה רק כי אפשר לבדוק את זה, אבל גם הוא מודה שאם אי אפשר לבדוק, אז סומכים על הרוב. זו דעת רבי מאיר. עכשיו האמת היא שרבי מאיר שמחמיר, לפי תוספות הוא מחמיר רק מדרבנן, אבל את אותו עיקרון אפשר לומר גם מדאורייתא. כלומר, שבכל 10 המקורות שראינו שסומכים בהם על הרוב, אולי זה דווקא כי אין ברירה, ואז מהתורה סומכים על הרוב, אבל כשיש ברירה ואפשר לבדוק, אז אולי כן צריך לבדוק. אז בזה בעצם רב כהנה דחה את כל המקורות שראינו היום לדין של רוב, ובזה הסוגיה נגמרת בשורה הרביעית בי"ב עמוד א', כך שלכאורה לפי הסוגיה אין לנו מקור לדין של רוב במקרה שכן אפשר לבדוק, ואז נפקמינה של זה תהיה למשל שבכל בהמה צריך לבדוק את כל סוגי הטרפות, כי לא סומכים על הרוב שהיא לא טרפה. כך לכאורה צריך לומר, אבל רש"י וגם כך להלכה אומרים שלמרות שאין מקור מהסוגיה שלנו, בכל זאת כן סומכים על הרוב אפילו כשכן אפשר לבדוק. ומה המקור לזה? אז רש"י מביא שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה הלכה למשה מסיני. אפשרות שנייה זה שבניגוד למה שפתחנו בו את השיעור, שיש הבדל עקרוני בין רובה דאיתא קמן לרובה דלייתא קמן, למסקנה נאמר שבאמת אין הבדל עקרוני, וגם את רובה דלייתא קמן, שעל זה דיברנו כל השיעור, אפשר ללמוד מאותו מקור של רובה דאיתא קמן, כלומר מהפסוק של אחרי רבים להטות. עד כאן הסוגיה. רק נעיר בסוגריים שלמרות שאמרנו שסומכים על הרוב ולא בודקים את כל סוגי הטרפה, יש דברים שכן בודקים כי הם מאוד מצויים, כמו נקב בריאות. בכל אופן בזה סיימנו, נחזור על מה שראינו היום. הנושא היום היה מה המקור לדין של רוב, חילקנו בין שני סוגים של רוב, רובה דאיתא קמן נלמד מי אחרי רבים להטות. הנושא שלנו היה מה המקור לרובה דלייתא קמן. בעניין הזה ראינו 10 מקורות, 7 מבהמה ועוד 3 מבני אדם. בבהמה ראינו 3 מקורבנות, ראש העולה, קורבן פסח, העלייה, שבשלושתם לכאורה אי אפשר לבדוק אם הם טרפה או לא. את זה דחינו ואמרנו שאפשר לבדוק. לבדוק, אחר כך למדנו מעגלה ערופה, פרה אדומה וסיר המשתלח, שבהם באמת אי אפשר לבדוק, ובסוף אמרנו שגם מבהמת חולין אי אפשר לבדוק, כי אולי בדיוק במקום שבו הוא שחט כבר היה נקב. אלה המקורות מבהמה, אחר כך מאדם למדנו מרוצח ועדים זוממים, שהורגים אותו למרות שהנרצח או זה שהעידו נגדו אולי בעצם היה טריפה ואי אפשר לבדוק, ומזה שהורגים בן שמכה את אביו למרות שאולי אבא בכלל או אבא שלו אלה שסומכים על הרוב. אלה היו עשרת המקורות, אבל בסוף רב שימי אמר שזה באמת מקור כשאין דרך לבדוק, אבל אולי כשיש דרך לבדוק אז אסור לסמוך על הרוב, ובאמת בתחייה הזאת הגמרא נשארה. למסקנה אמרנו שרשי אומר שבכל זאת כן סומכים על הרוב, או שזה הלכה למשה מסיני, או שגם את זה לומדים כמו שיתרו בדעית הקמן מי אחרי רבים להטות כל טוב.